אני אוהבת לדבר על הדרמה, לתת מה שקרוי שיחת דרמה. דרמה היא תורת חיים. מילה בסנסקריט, שכמילה יכולה לא להגיד לכם הרבה. אני רוצה את השיחה של הערב להקדיש בהשראת גילוי דעת שפרסמה הרבנות הראשית לישראל ברביעי לאוגוסט 2015, י' א' באב תשע"ה. תאריך אולי שלא הרבה זוכרים, הוא לא אומר לכם הרבה, אני גם לא אזכיר את האירוע, אין צורך. אם תרצו אני אזכיר אותו אחר כך. אבל זה הכתב שפורסם בעיתון בגדול, בהארץ, יום למחרת. הרבנות הראשית לישראל. תורת ישראל היא תורת חיים. דרכיה, דרכי נועם. בכל נתיבותיה שלום. כל המרים יד על חברו נקרא רשע, ועל אחת כמה וכמה הפוגע בחברו בדברים או מזיקו בגופו, וחלילה יותר מכך. בשם רבני ודייני ישראל כולם, אנו מגנים בזאת כל מעשה אלימות כלפי כל אדם שנברא בצלם, יהודים ושאינם, חיילים ואזרחים. האלימות אינה דרך התורה, והיא אסורה בתכלית האיסור. בתפילה לאחדות העם, יצחק יוסף, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, דוד לאו, הרב הראשי לישראל. אני מרגישה בבית עם זה. רוח הדרמה נושבת בזה. הרוח שאומרת שלום. הרוח שמזמינה אותנו לבדוק האם אכן שלום בליבנו. וגם מלמדת דרך פרקטית שאין לי פשוט מילים להביע את ההתפעלות שלי מהגאונות של הפשטות. שנוכחה לדעת והנחילה את זה הלאה, אלפי דורות, שכל זיעה של עוינות אפשר לחוש אותו בגוף. כל נשימה שמקובצת או מרחיקה, או מבדרת, או הודפת, כל תנועה כזאת אפשר לחוש בגוף. ואנחנו יכולים לעשות משהו בקשר לזה. וכשאני אומרת גוף, זה רק הרדאר הכי גס. לזה שגם אתם שיתפתם אותי היום עם תובנות חשובות שהתחילו לקרות לכם תוך כדי התרגול, כשאתם מתחילים להיווכח בזיקות הישירות, המיידיות, שיש בין תחושה להתפתחות של רגש, בין תחושה לתוכן מסוים של מחשבות, זיקות הגומלין שמתקיימות. באחד מסיפורי העם האינדיאנים, שבטח שמעתם, ואם לא זה נחמד לשמוע אותו. סבא מדבר עם נכד ומספר לו שאתה יודע, בלב של כל בן אדם יש שני זאבים. זאב אחד רעב, תחרותי, כועס, חמדן, רוצה הכל לעצמו, רב עם כולם. וזאב שני, חברותי, זאב של שבט, של קבוצה, עוזר למנהיגים, עוזר גם לחלשים. ובלב מתנהל מאבק בין שני הזאבים האלה. בלב של כל אדם. שואל הנכד את הסבא, אוי, סבא, אז איזה זאב ינצח? הסבא עונה, הזאב שתדאג להאכיל, להזין נכון. לא הזאב שתרעיב ותיתן לו למצות את כמה שיש לו בלי שנזין אותו מצידנו שלנו. אז את מה אנחנו מזינים? איך להזין כוחות של שלום? שזה אומר גם כוחות של אי פחד. והכלי המאוד שימושי לזה שניתן לנו בעזרת התרגול, זה להתחיל ללמוד את שפות הפנימיות שלנו. כי בצורה גסה אנחנו יודעים מתי אנחנו כועסים, כשאנחנו כבר כמעט מוכנים. אבל מתי זה התחיל? הרגע שזה מתחיל. איך נשים לב לדברים כשהם עוד קרובים למקורם, להתחלתם, ולא אחרי שהם נבנים, לא רק לסיפורים ולפפנצ'ות, אלא להזדהויות ולוודאויות ולממש קביעות שכן, ככה זה. ואיך נשים לב לכל הככה זה שאנחנו מחזיקים ככה זה? אתם רוצים שנתחיל לזרוק פה דירות קדומות? ככה זה? אין לזה סוף. מכיוון שבמובן עדין ומיוחד, כל דעה שהיא דעה לפני, שמחזיק, היא דעה קדומה. היא קודמת למה שקורה עכשיו. במובן הזה היא דעה קדומה, שמחזיקה בנו ואנחנו מחזיקים בה. גם דעות על עצמי, גם דעות על חברים. בוודאי דעות על אויבים, שאני לא מתקרבת בכלל, לרצות מקרוב לברר מה האמת שבדעה, ואיך זה לפגוש בן אדם מעבר לדעות, מעבר לרגשות שמטבע הדברים מתלווים לדעות, דעות לא מתנופפות להם שם. רק על הקירות, בני אדם, אנחנו יצורים שגם יש רגש במחשבה, מה חש בה ומה אנחנו חשים. וזה הדין. וכאן יש לנו טכניקה שמלמדת אותנו להתקרב לאדם הראשון שאפשר להתקרב אליו. אני. להסתקרן מספיק ולהישאר עם איכות של כנות בעבודת ההתבוננות המפרקת. וזה מתפרק לבד מתוך עצם זה שלא נזין את זה, כי נכיר בזה, נראה שזה ישנו ונבדוק איך לא להזין את זה הלאה. אולי קשה לכם להאמין יהיה, אם אני אתוודא עכשיו, שכשהמורה הראשון שלי ושל עוד אנשים שיושבים פה, שחלקתי איתם את תחילת הדרך, ומאוד שמחתי לראות אישה שהרבה פעמים שאלתי את עצמי, מה שלומה? מה היא עושה מאז? היא יושבת כאן בריטריט איתנו. אז כשקריסטופר ישב, קריסטופר טיטמוס, ואני עליתי לתשאול איתו פה, לבירור אחד על אחד, הוא שם לב שאני מאוד מסתכלת עליו בעוצמה ובככה. ואז הוא אמר לי, אוקיי, מסתכלת עליי מאוד, את שמת לב לעוד אנשים שיושבים פה? ואני נורא נבהלתי. כל כך נבהלתי, כי אם הייתי ממש שמה לב לכל האנשים שיושבים בו, מן הסתם לא הייתי קמה לתשאול. הייתי כל כך נואשת לברר משהו, ששכחתי לרגע כמה זה יהיה פרטי, וכמה זה יהיה אינטימי, וכמה אולי אנשים ידעו עליי אחר כך, ואני רוצה לעשות בירור אמת, ומתוודה על דברים שאני לא רק גאה או שמחה בהם, אחרת לא הייתי צריכה לברר אותם ממישהו. ובעומק המקומות האלה, בעומק המחשכים שלנו עם עצמנו, בעומק הבדידות, כשאנחנו מתחילים להזמין לשם, מעיזים להזמין לשם אור, זה צריך לבוא עם עוד מישהו, אה? אחרת זה שוב אותו מבט שלנו. אז איך מבט שלנו יכול קצת לפנות מקום למבט אחר, צריך להיות בעזרת עוד מבט, לפחות קצת אחר. אז ישבתי שם ונבהלתי מאוד, והוא ראה שאני נבהלת, והוא אמר, אוקיי, אז עכשיו זה מבהיל, אז עכשיו תעשי את מה שאנחנו לומדים. מה הדבר הראשון שלומדים? להתבונן. אז תסתכלי, תתבונני. אז מצאתי את עצמי ככה, תדמיינו דמעות זולגות, אני פחות או יותר משותקת מפחד, לא אוהבת להסתכל על בני אדם, בטח לא רוצה לדבר עם רובם, כי לא כדאי. למדתי שלא כדאי. לא כל כך כדאי לדבר עם אנשים. או שאולי אתם חושבים אחרת. מזלכם, אם אתם כבר חושבים אחרת. ומזלי, שגם אם אני מבטאת היום כל מיני מחשבות, אני יודעת, זה רק מחשבות. ואז אני יודעת עוד דבר שכבר הפך לי לטבע. השיעור האחד שהבודה לימד. זה תמיד עכשיו, וזה תמיד כל מקרה לגופו בסנגה סוטה. כשבודה נשאל, מהי סנגה? והוא אמר, חבורה של אנשים שהולכים בדרכי. ומי הוא ההולך בדרכי? זה שמבין את הארעיות, את זיקות הגומלין, זה שלוקח על עצמו לדבר את האמת שלו גם בתמיכה ועל בסיס טוב הלב האוניברסלי, הטבעי. זה שמציע לחברו עזרה נדרשת ונחוצה באופן המתאים ובזמן הנכון. ואז התוספת, ותמיד כל מקרה לגופו, in each case, in each incident, in each happening, each, בלי הכללות, בלי עקרונות שאפשר להכליל אותם. מלבד זה, שזה עיקרון שאפשר להכליל אותו, והוא עמוק מאוד אם לוקחים אותו ברצינות. איך נפגוש כל מקרה לגופו, כשלא אנחנו במרכז שרוצה רק לשמור על שלמותו, על ה-well-being שלו, אלא שאפשר לקיים ראיית כמה מרכזים. אני מרכז, גם הוא מרכז, גם הוא מרכז, גם היא מרכז. תראו כמה מרכזי כוכבים יושבים פה, כמה כוכבי לכת אתם. ולקיים את הראייה שלנו בצורה שגם ראיות וראייה אחרת לגמרי, תוכל לא רק להישמע או להיראות, אלא גם לגעת בליבנו. זה אתגר גדול. והוא מתחיל בפשוט מלתת לנו עצמנו לגעת בליבנו. אבל ממש להמשיך לגעת בליבנו. והיום נגעתם לליבי מאוד במפגשים שקיימנו בשיחות, בקבוצות. ומשהו מזה אני רוצה להדהד בחזרה ברשותכם. ישב אדם, חלק, אמת. כמה יקר הוא מגלה להיות פשוט פנוי לעצמו. לא מוסך דעת על ידי מיליון דברים אחרים. יחד עם התובנה שעלתה, תובנה מכאיבה וחשובה. אפשר, זאת הטרגדיה. אפשר, וזה אפילו נראה. ואפשר גם לשכנע את עצמנו שזה מספיק מוצלח. אפשר לקיים יחסים גם באופן טכני. אפשר לקיים יחסים גם באופן פונקציונלי, עקר מנוכחות הלב, מנוכחות הלב המלאה, המשתתפת, המתעניינת, השומעת, המפנה מקום, הנינגעת על ידי החירות. אפשר לקיים יחסים כאלה. אנחנו מקיימים אותם כל הזמן. וכאן אנחנו מתחילים ללמוד איך להציע לעצמנו יחס מסוג אחר, כדי שיחליף את היחס הקצת מכני שבהתבוננות או בהקשבה או במגע. כי כמו שאמר ג'ון לנון, אתם מכירים את המשפט היפה שהוא אמר, העין עיוורת, היא רק רואה. מישהו אמר לי שהוא ציטט מישהו אחר, אבל אני תמיד שוכחת את המקור וזוכרת מישהו מה את ג'ון לנון. העין עיוורת, היא רק רואה. גם גוף יכול להיות רק גוף, אחרת לא היו הולכים כל כך הרבה אנשים לזונות ממין זכר או נקבה. אפשר בכלל לקיים יחסים בכל מיני רבדים, בלי שהלב יותר מדי מעורב בהם. השאלה מה אתם רוצים? השאלה אם אתם לוקחים ברצינות את ההזדמנויות, כדי לא להסכים לזה, כדי לרצות בשביל עצמכם יותר, וגם לרצות לאחרים, כמו שהאיש אמר בקבוצה, הוא אמר, אני מבין שגם לאחרים זה יהיה אחרת אם אני אהיה יותר נוכח. זה ישפר איזושהי איכות שאולי אנחנו לא נדע להגיד אותה במילים, אבל נרגיש אותה. כשרק התחלתי לתרגל המשפחה שלי הייתה מאוד מודאגת, כמו שהרבה פעמים מודאגים, לאן את הולכת שם, ושוטפים לך את הראש, ואולי את חברה בקאט, והאמת שזה הכל נכון, שטפו לי את הראש, נהייתי חברה בקאט, הכל היה נכון, הכל ממשיך להיות נכון, רק לא בצורה מפחידה או מאיימת, ולא בצורה שמרחיקה אותם או גורמת להם נזק, אז אחרי כמה שנים שממשיך, קיבלתי פתק, התחלתי לקבל פתקים וברכות. אחד היה, אני לא יודע מה את עושה שם, but keep doing it. זה עושה לנו טוב. ולפני כמה זמן, אז אחי היקר היה בריטריט, וזה לא סוד, הוא מרשה לספר. וישב. ואמר לי, כשבא הביתה, איך יכול להיות? איך יכול להיות שלא אמרת לי את זה לפני 10 שנים? אמרתי לו, אני לא אמרתי לך לפני 10 שנים. נראה לי שלא סתמתי את הפה. רק את זה המלצתי לכולם, כאילו שזה ממש יציל את העולם הרי. מרוב שצעקתי את זה, מראש הגגות, לא יכולתם כבר לשמוע. אז איך נדבר אל עצמנו, ואיך נזמין את עצמנו, ואיך נשלח לעצמנו, כהתחלה, משהו שגם נשמע, שגם נרגיש, שתתחיל בתוכנו הפעולה, שזה פתיחת השער לכל החושים מדברים. אחד, כוונה, חשיבה, דיבור, פעולה, ביחד. תשומת לב, מלאה. נכון שכשאומרים את זה ככה ואפשר לעשות את זה ככה, מותר לי אפילו לקרוא לזה אהבה. לתת את איכות עצומת הלב במלואה. בלי שארית. כשאנחנו מתחילים, כמובן שאנחנו מגלים בהתחלה את האמת הפשוטה שאנחנו מפוזרים all over the place. אנחנו חיים כמו פיקסלים מפוזרים, ומי יאסוף אותנו בכלל? אנחנו מתחילים עם הנחיות האיסוף. עם הטכניקות, ויש הרבה, לא אחת. בחרנו אחת. סוף שבוע זה קצר, צריך לבחור משהו. למה לשים לב, להמשיך ללמוד. אבל אתם יודעים, זה, הלימוד הוא כל כך עשיר, הדרך היא כל כך גם עשירה, גם מגוונת, וגם באמת יש בה כל כך הרבה אפשרויות להתנסות ולבחור, כדי לאט לאט לעשות למאסטרים של עצמנו. והדבר שאני אוהבת בתובנה, שזה הסנגה שאני מתרגלת איתה, זה שיש לנו ריבוי קולות וגישות שונות ודיבורים שונים, ומבינים את הסוטרות, כל אחד קצת אחרת, ואפשר לפרש ונפגשים ונזכרים, גם כשלפעמים זה עובד, שמה שמחבר אותנו בראש ובראשונה זה המחויבות שקראתי אותה קודם. אפשר להגיד אותה בכל כך הרבה צורות. בצורה אחת חמודה פגשתי אותה בקבוצה היום, כששיתף אותנו מישהו שהוא הלך כאן בשביל, ומקטע מסוים הטיול שלו הפך להיות טיול עם צף הקטן. אם לי זה היה קורה, אני לא יודעת אם ככה הייתי מספרת את זה, או ככה הייתי מתנסה בזה. הערכתי כל כך את איך שהוא סיפר את זה, וגם את איך שהוא עבר את זה. בידידותיות לצפה, באופן שאנחנו בקבוצה לפחות הרגשנו, צפה קטן. באופן שאנחנו, זה לא מרגיע כרגע. כשאומרים את המילה צפה, הגודל כרגע לא כל כך מרגיע. כי איפה שיש קטן, יש גם גדול, וגם הוא יגדל. ואז אנחנו שומעים בתוכנו שאולי צריך להרוג אותם כשהם עוד קטנים. והעובדה שאנחנו בכדור הארץ רוצים, מתכוונים, לחלוק טריטוריות עם עוד יצורים חיים, ללמוד את אורחות חייהם, את הטריטוריות שלהם, לכבד אותם, ומי יודע, אולי יום אחד נתכנן כבישים גם כמו שמתכננים כביש בבוטן. אתם יודעים איך מתכננים כביש בבוטן? בוטן זאת ממלכה בודיסטית שמשנים משנים בזכות המיקום הגיאוגרפי שלה בין סין להודו. אף אחד לא רצה לכבוש אותה ואין בה גם אוצרות מיוחדים, וזה לפעמים מזל כי אף אחד לא רוצה לכבוש אותך. והיא נשארה ממלכת של תרגול עמוק שמרגישים אותו בכל באוויר ענקי, ביחס של האנשים. אני ירדתי שם כשירדנו מהמטוס. זה לא דיתור גדול, אני תכף, אני זוכרת את הנושא שלי, אבל על הנחש. אבל על תכנון הכביש. אבל כשירדנו מהמטוס, מישהו רץ אלינו, ואנחנו כל כך בטוחים שמי שרץ מיד רוצה לקרוא לנו למונית, להציע לנו פה איזושהי עסקה כדאית. והוא אמר, no, 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 madam, you didn't, your shoelace is open. הוא ראה שהשרוך של הנעל היה פתוח, והוא לא רצה שהיא תיקשל, אז הוא רץ לקשור לה את הנעל. ככה פגשנו את זה, ככה התחיל המפגש בבוטן, והוא המשיך כל הזמן ככה. עכשיו הם כבר פתחו את הדלתות לתיירים ולזרים, ואני רק מתפללת. מתפללת. כי כולנו גם מושפעים ומתקלקלים ויכולים ללכת שבי גם אחרי עגל הזהב, לא סתם זה מסופר בסיפור יציאת מצרים ובעוד המון סיפורים. אז מה מושך את תשומת הלבנו? כי הוא נוצץ כמו זהב, ומה כשאנחנו מתקרבים, אנחנו מגלים שהוא סתם היה נוצץ. זה ישיר נורא יפה של אבות ישורון שאומר, אני הולך בדרך, לא כל הנוצץ זהב, אבל אני מרים כל מה שנוצץ. ואיך שסוללים כביש בבוטן, רק תיקחו בחשבון, רק כדי להראות לכם איך אפשר, לאן אפשר לשאוף. יושבים בתכנון הכביש, גם זואולוגים ומומחים לטריטוריות של פני המים ותנועות בעלי החיים בטריטוריה, וחושבים איך לבנות כבישים באופן שלא יקטע את מסלול ההליכה הטבעי של בעלי החיים שממשיכים לחיות במקום. כשאני רואה את הכביש שסללו ו ג'סר א-זרקא. מישהו שאל את התושבים איך זה ישפיע עליהם הכביש? או איך לבנות את הכביש ככה שגם התושבים שהם לצד הכביש יוכלו להגיע לשדות ולפרנסה? ואלה דברים שנעשים רוב הפעמים באמת, אני חושבת ככה לפחות, אני רואה, לא במזיד בהכרח. בחוסר תשומת לב זה מספיק. ולא לקחת בחשבון את המשתנים. וכשמביאים את המשתנים כבר לתשומת לבך, מה קורה לכם כשאתם כבר כן נזכרים שבעצם שכחתם להתבונן? מה קורה לכם אז? השנייה שאתם כן נזכרים. אני מקווה שאתם יותר שמחים שכן נזכרתם בשביל לגייס את המאמץ שעכשיו כדאי ברגע של שמחה לגייס, ולא מתוך הייאוש ואוזלת היד ורפיון הרוח של האוי, כמה נוראית המדיטציה שלי, אני כל הזמן שוכח. שזה לא בדיוק הד מיטיב לעצמנו, זה יותר מילים של דיכוי ו... איך לקרוא לזה? נכון, ביקורת קצת לא מוצדקת. לא מוצדקת בשום צורה, כי אפילו אם זה קורה, למה שזה לא יקרה? פשוט עוד לא מספיק למדנו. עוד לא מספיק תרגלנו. זה קורה. זה קורה בגלל המון סיבות של איך שלימדו אותנו ולמדנו כל חיינו עד הרגע הזה. ומהרגע הזה, כשאנחנו רואים מה שקורה, אנחנו יכולים לפחות עכשיו. יש הזדמנות. כל אחד עם עצמו. למה תיתנו הזדמנות? ברגע שאתם נזכרים ותוך כדי שהוא קורה. יודעים, בתרגול אחת השאלות המעניינות הן סביב שאלת המאמץ הנכון. יש ארבעה סוגי מאמץ. אתם יודעים את המאמץ להתחיל, המאמץ להמשיך ולטפח ולשמור, לקיים הלאה. יש את המאמץ שלה להימנע, המאמץ שכרוך בהימנעות, במעמד שכרוך בלהפסיק, להפסיק משהו, להפסיק את מה שאנחנו עושים. ארבעה סוגי מעמד. להתחיל, להמשיך, לטפח, להזין, להימנע, להפסיק. ואתם מרגישים את זה בטח גם לפי היחס לפעמון, לפי היחס לנשימות של עצמכם. כמה נכונות אתם יכולים להרפות כדי לפגוש את הרגע הבא. וככה לאט לאט אנחנו לומדים את האומנות והאומנות, את הדבר שהוא גם טבעי, גם קורה, וגם אפשר להתאמן בו של איך ומה היא גם, כשאומרים את המילים האלה להרפות. כשמזמינים לה הכוונה הזאת, בואו תעזבו רגע את מה שהיה, בואו נהיה עכשיו. אתם מכירים את המנטרה הזאת של להיות כאן ועכשיו? שהיא מצוינת, חשובה. כמה ממני כאן ועכשיו? אני רוצה להאמין שכן. אבל אתם יודעים, ממש ברגעים האלה שאני מדברת איתכם, מרימים כוסית לאימי, בת ה-92, ולבני הצעיר, צעיר בניי, שהוא בן 30 היום. הוא בן 30 היום, ואימי בת 92 מחר. ובהפרש של יום. עכשיו, כשמיכל הזמינה אותי ללמד איתה, בטובה, אני שמחה, אני גם עכשיו שמחה, לא מתחרטת. והיא אמרה לי את התאריכים, ידעתי את התאריכים, ובחרתי. זהו. ויש משהו נכון לבחור, לעמוד אחרי הבחירות של עצמנו, לראות מה בחרנו, ולהיות מוכן קצת לשלם מחירים של בחירות. ויש משחקי תודעה כל הזמן, בחירות שנעשו בעבר. והבעיה עם משחקי תודעה, הם לא באים עם רמזור שאומר, הנה תעתוע. אם יש משהו שאנחנו ממש מתפתים טיפה לחשוב במשחק הזה, רק להזיז את הזמן במשחק הזה, והכל, מכירים? כל המשחקים, סוגי המשחקים שאתם משחקים, אני לא צריכה לספר לכם את כל המשחקים שלי, יש לכם משלכם בטח. ואנחנו כאן כדי להתחיל להבין כשהמחשבה משחקת באילו רק, שזה בעצם תלונה על עכשיו, וגם קצת חוסר אמון בזה שכשהחלטנו את ההחלטה שהחלטנו, אלה היו הנסיבות. קצת לסמוך על החוכמה שהייתה אז, זאת הייתה החוכמה. אז אם אני כל כך משוכנעת שאני יותר חכמה היום ממה שהייתי אז, הבודה אומר לי שיש מבחן אחד שאני צריכה לעמוד בו. אתם יודעים מהו? מבחן השמחה. מבחן השביעות רצון. מבחן הסיפוק. המבחנים הפשוטים האלה, אם אני באמת נהיית מסופקת, ואז כשנשאל הבודה, איך יודעים שמישהו מתלמידיך והולך בדרכך, הוא נותן כמה קריטריונים, ואחד הקריטריונים שהוא נותן למתרגל, שממשיך בדרכו, הוא אומר, קל לספק אותו, easily come to provide, כאילו קל גם לדאוג למזונו, למלבושו. וכמו שאתם יודעים, אנחנו למשל, אני ומיכל, אנחנו מאוד קלות לדאגה, אנחנו מקווים שאתם מרגישים את זה. באמת אנחנו מקווים את זה, אנחנו מקוות את זה ברצינות, זה לא רק בדיחה. אנחנו מקוות שכשאנחנו באות לריטריט, הצוות לא מרגיש, אוי ואבוי, המורות האלה מלאות בדרישות ואנחנו לא יודעים איך. כי באופן טבעי, זה משהו שנתון לבני אדם, לטוב ולרע. אנחנו אוהבים לעשות טוב לאחרים. אנחנו שמחים לספק גם את הזולת. ולא לנצל את הנטיות הטבעיות האלה לרעה, אם מתוך מעמד, או מתוך יכולת, או מתוך כוח, או יחסי כוח. זה עומד לפתחו של כל אחד מאיתנו. איך להתקיים באופן שאנשים סביבנו ירגישו שאנחנו מעוניינים בטיפוח שלהם איתנו. בלי קדימות. קודם אנחנו, אחר כך הם. על הקדימות הזאת בואו נתחיל לוותר. חוץ מאשר כשבאמת מסתכלים פנימה וניתן את הפריבילגיה הזאת של ההתבוננות פנימה. ועכשיו הכל נתון לנו. כשבתוך כל זה נשאר, בוא נקרא לזה הקואן. קואן, אתם יודעים, זה מין שאלה כזאת, שאלה לחקירה. הקואן הזה של אני, שעכשיו הכל ניתן לו, מי אני באמת? מי אני ומה אני באמת? שאני אתחיל להסתכל ולהשיל מעצמי את כל ההסתרות הלא נחוצות, את כל הקיפולים המיותרים. שאני אתן שמות נכונים לכאבים שבי. ויש דרך לדעת מתי אתם מדברים עם עצמכם נכון, ומתי אתם נותנים שמות נכונים, כי התגמול הוא מיידי. כששם הוא נכון, כשהכנות שלכם היא כזאת שכן, זה נכון לקרוא לזה ככה עכשיו, יש מידה של שקט שנוצרת. בכל מגע של אמת בנו, של כנות, יש מידה של שקט. לפעמים הוא בא עם כאב, ועדיין יש בו את הרצינות הזאת שמפרגנת ליכולת שלנו לשאת את עצמנו לא כפי שהיינו רוצים להיות, חולמים להיות, מעמידי פנים שאנחנו עושים שרירים כדי להיות, אלא לפגוש את עצמנו ככה, כמו שאומרים ברחל בתך הקטנה, או לפגוש את עצמנו ככה, כמו שאנחנו. כמו שזה קורה. שלום קורה, שלום הוא תהליך. עם כל זה שנאמר, לדרוש שלום. המילה לדרוש שלום, בקש שלום אומרים, אפילו בקש שלום ורדפהו, נכון? זה באמת מתאים כל כך שאנחנו מבקשים את זה, הופכים את זה ליעד שאנחנו לא מוותרים עליו, כלדעת אותו, ובינתיים מסכימים לציין לעצמנו ביושר שאנחנו עוד לא בשלום עם זה. כשאני משוחחת או מציעה מילים או מושגים, יש משהו בי שתמיד ער לעובדה ששפה זה דבר כל כך מוזר. נכון? היא באה ישר עם שרשרת כזאת של משמעויות, וגם היא בסך הכל מסמלת משהו, מסמנת משהו. ואיך נמשיך לחקור, להתעניין, כדי להביע, להביע, שתנבע, שתנבע בנו, אמת הלב, אמת הנוכחות, אמת ההכרה, ואיך עכשיו. ואז גם לתוך עולמות הקומוניקציה עם אחרים, משהו מתחיל להיות יותר נוח, כי אם אני יודעת להכיר במשהו בתוכי ועם עצמי, אז משהו נעשה יותר פשוט לי, גם כשאחרים טוענים נגדי או בעדי או אחרת או כלפיי. אז זה יושב עמוק, העובדה הזאת, שכל אחד יש לו רשות, והיא ניתנת מראש, לתפוס אותי ממש כפי שהוא תופס. ולכן בהתחלה גם יש כנות בזה, זה לא שאנחנו מתייפיפים. באמת לבקש את סליחתכם במידה שהדיבור שלי, ההנחיות שלי, לא מוסיפות לכם בהירות או חוכמה או הן לא ניתנות לכם באופן שלכם, הוא יהיה ישים. ואם תזכרו את זה כל הזמן, שלא אתם האחראים היחידים פה, יש עוד המון מורים, הדרך היא ארוכה וגדולה, ואתם תמצאו את מה שנכון לכם. אז אולי גם בדקות ש עולות הטרוניות והאינחת, ועולות ומתגברות המלחמות, אולי איזשהו שביב הומור יתחיל להיכנס לשם, כדי קצת לפרק את הרצינות סביב היכולת התודעתית הבלתי נדלית לייצר דרמות, גם על דברים פעוטים. ואנחנו שמחים שתוך כדי המדיטציה, הדברים הם לא יותר רציניים מאשר תחושות גוף, כי לא קורים דברים אחרים. אנחנו דאגנו לזה שאתם תוכלו פה להתפנות על הכרית. אז מתחילים אפשר לקרוא לזה חממה הזאת, שהיא לא כל כך בינתיים רק חממה לכם, נכון? אתם פוגשים שם את כל את כל מה שיש לי לגוש בבחוץ. פוגשים גם בפנים. וזה מועיל להמשיך להבין שכל חיצוי כל הפרדה יש יחד איתה גם את הבלתי נחצה, הבלתי ניתן להפרדה, החי, כשלם, תמיד. אחד האמירות היפות של הבודה עלה, מהו שחרור, אומרת, במקום שאין שום דבר שאפשר לאחוז בו. אי אפשר לאחז בביטחון, לא על הארץ ומדרך הרגל, לא על האור בגרמי השמיים, לא על אף אחד מהאלמנטים, שכל האלמנטים הם גם ברי חלוף. במקום שגם הכל כבה ואין אור, גם שם אין לחושך ממשלה. זה בתרגום שלי, אולי יש גם תרגולות אחרים. There no darkness reigns. זה עדיין לא מלכות החושך. ואני חושבת שכל אחד מבין עכשיו, או לפחות לי, זה מאוד ברור שאנחנו מדברים על החושך, לא רק מהסוג של לחבות את השלטר בחשמל, אלא כל האופנים שאנחנו מחבים את עצמנו מלראות באור הלב וטוב השכל אדם, בעל חי, כדור הארץ, משאבים, כל מה שיש לראות בחיים החד פעמיים האלה, של הגלגול הזה. אז כל האופנים שאנחנו מחבים את עצמנו, החדשות הטובות הן שאפשר גם להדליק. שאם חיבינו כי חשבנו, או כי ניסינו שלא יכאב, יופי. נכון? וההתנסויות, אין תחליף להתנסויות. אני זוכרת לפני כמה זמן שריסקתי את הרגל. וריסקתי את הרגל, יש לי רגל שגם כשהייתי בת 6 חליתי בפוליו, וגם אחר כך היא עברה ניתוחים, וגם לפני כמה שנים ממש נפלתי וריסקתי אותה בצורה שעצמות זה דבר שיכול להימאך, לא להישבר, אז היא נמחה העצם. וזה כואב. ורציתי להמשיך ללכת, ואז כשקמתי יום אחד מהמיטה, לא הספקתי להיזכר שאני פצועה. אז ממש דרכתי. זה היה רגע כל כך משחרר, כי ממש הרגשתי, לא תכף להגיד לכם את זה, התובנה הזאת שפתאום מרגישה, את עושה פנים כל כך מלאות אמפתיה בשבילי שממש לא נעים לי לאכזב אותך. זה היה רגע מתוק. זה היה רגע מתוק שהבנתי שוואו, זה לא, זה בסדר, זה פחד מכאב, זה לא כאב. מאוד קשה להפריד. ברמת נתינת הגוף. מאוד קשה להפריד בין פחד מכאב לכאב. כמה כואב כבר יכול להיות כאב? אז אולי תזדעקו תכף, לא יודעת, כמה כאב יכול להיות כאב. אבל באמת יש מנגנונים נורא בריאים בגוף הזה. אתם יודעים שאם יחד לכם יותר מדי, תתעלפו? איזה הצלה. יש כל מיני סוגים של חוכמה. אני מקווה שאתם מקשיבים לי גם עם מידת הומור וגם עם קורטוב של פלפל ומלח. אני מנסה כל מה שלהגיד זה שזה ניסוי לתהייה, ושזו דרך, ושאתם הקובעים ולא אף אחד אחר. וזה חבל שזה ככה, אבל גם מה לעשות? ושאנחנו כאן מציעים לבדיקה. לא יותר. אבל גם לא פחות. וגם לבדוק זה תהליך נרכש. אבל מה שתואמים לא נשכח. יש איזשהו טעם שתואמים והוא בלתי נשכח. כמו אני זוכרת את העיניים של המורה, שהסתכלו אליי באופן שידעתי שלא משנה מה אני אומרת לו עכשיו. ואני באתי אליו, וואו, באמת, באמת תסבוכת רצינית. בעיקר נורא נוטה לכעוס ולדרוש. מאוד. מוצאת פסול. והוא ישב מולי כל כך עם רצון טוב וכל כך מחכה ולהרגיש שהוא מחכה. הוא לא מחכה לי לעכשיו. הוא באמת יושב ומחכה למי שבעזרת חברים טובים בתרגול ועוד המון צרות בדרך. וכשאני יושבת אני נזכרת בעיניים שלו ושל עוד, וגם שלכם, של כולם, בעיניים שפוגשות אחד את השני. זה עוזר לי. זה עוזר לי. לא לשבת אף פעם, רק עם בדידות, לזכור עיניים שראו אותנו, ולהחליט להיות העיניים האלה, בשביל עצמנו ובשביל אחרים. במובן הזה להיות רואים, אפילו אם רק את עצמנו, זה אקט. טוטלי, שמשנה עולם. נכון, תמיד אפשר להמשיך לדבר. לפעמים לא. אנחנו כאן נתנו גם לשעון את המנדט. וגם לעוד משהו של סוג של רוויה, שאני מקווה שמשהו ממנה אתם מרגישים עכשיו. רוויה שהיא לא רק קשורה בכמות או במידה. אז בואו נשב אם במשהו הדברים הגיעו, נגעו, ערבו משהו, וגם אם לא. בואו נשאל עם הכן, עם הלא, עם האולי, וגם עם מה שיום אחד יקרה. הכל יותר פתוח ממה שלפעמים נדמה. אני אתן את גלגל הדרמה, גלגל החיים, רווי בחוכמת החיים. ימשיך בתנועתו לטובת כל הברואים, בגלוי ובנסתר. אני אתן לכל הברואים, יחיו בשלום, בביטחון. בהרמוניה, חופשיים מסבל ומסיבות לסבל.